שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך לכם, למאזינים כולם, ושיהיה החודש הזה סוף הקץ לכל צרות עמו בית ישראל, ויהיה ישועה, תהיה ישועה גדולה במהרה בקרוב. חודש כסלב, חודש של רחמים, חודש של ניסים, חודש של הרבה ישועות.
אמן.
רצון שגם השבת תשפיע עלינו, כי בה אנחנו קוראים את הולדת יעקב אבינו ואת הברכות שהוא מקבל מיצחק אבינו. אז חזקו ואינצו.
חזק וברוך, ובאמת שתהיה לנו שבת מבורכת וחודש טוב ומבורך, חודש כסלב עם אור גדול. ברשות הרב, אנחנו כבר נפנה למאזין הראשון. שלום לך, שמעון מהדרום.
שלום,
שמעון, שומע?
שלום, שבת שלום.
ערב שבת שלום הרב. יש לי שאלה הרב, הרבה שם זאת שמחנו לכל שרוש חודש, ועניין של רבן אותם תפילין, אני יכול ללכת לרבן אותם אחרי התפילה של מוצאי?
אני לא שמעתי, מה בראש חודש אתה רוצה לעשות?
לניח רבן אותם, הרי ידוע שלפני...
הבנתי מה אתה אומר. תביט. לפי הפשט ולפי ההלכה אין שום מניעה אחרי מוסף להניח תפילין של רבן אותם. אבל לפי הקבלה, האור של תפילת מוסף, גם אחרי שסיימנו להתפלל את תפילת מוסף, ולא משנה באיזה שעה התפללת, אם מוקדם יותר או מאוחר יותר, עד חצות היום, שקרי זה היום בסביבות ה-11:20, בוא נגיד 25 בצהריים, עד אז הערה של ראש חודש נמשכת, ואין להניח בו תפילין. אבל אחרי 11:25 בצהריים, המקובלים, הקבלה מסכימה שמותר יהיה לך להניח תפילין איזה שתרצה, אם של ראשי, אם של רבנותם. אז אני שוב חוזר, כל ההגבלה זה מצד הקבלה, אבל מצד הפשט אין הגבלה. מצד הקבלה, אחרי תפילת מוסף, עד השעה 11:25 אין להניח תפילין. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה וישר כוח גם לשואל וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מרכסים. שלום לך אברהם, שבת שלום וחודש טוב.
שבת שלום וחודש טוב לרב ולכולם.
שבת שלום וברך לכם ולכל תושבי רכסים.
אמן, אמן, תודה רבה. מצפים כבר לראות את הרב בצפון בעזרת השם.
תודה.
הרב, רצינו בבקשה לשאול, ברוך השם זכינו לספר חופה בציון של הרב כמובן, ורצינו לשאול בבקשה על הנושא שאנחנו רואים במציאות שאנשים מחלקים את הברכות ונותנים להרבות לאנשים ולכמה יותר אנשים בשבע ברכות וגם בירוסין, ואנחנו יודעים וגם הרב ברוך השם ראה לנו שרשם שטוב לא לחלק את הדברים האלה. אז מה קורה עם הברכות האלה? הם בדיעבד, לא לכתחילה?
כל הפוסקים מסכימים שלכתחילה עדיף לתת את הברכות לאיש אחד מורם מעם, תלמיד חכם, שהוא יברך את כולם. אבל מה לעשות, ההכרח לא יגונה. וכיום, כיוון שהמנהג התפשט כן לחלק, אסור לנו לא לחלק, ואגיד לך למה אמרתי אסור. מכיוון שבהכרח מגיעים רבנים שונים, גדולים, פחות גדולים, מפורסמים יותר, מפורסמים פחות, ונמצאים שם ונוכחים. ואם אני אתן את הברכות לרב אחד בלבד, אני אפגע בהם, ויש בזה איסור של הלבנת פנים. ואיסור של הלבנת פנים הוא חמור מאוד מאוד מאוד. ראינו שאפילו בדאורייתא לפעמים הקלו, כמו שהגמרא אומרת לגבי מי שהיה הולך בשוק, ופתאום לפתע התגלה לו שהבגד שעליו הוא שעטנז מורכב מצמר פשטים, אז לא יפשוט את זה בשוק כי הוא יתבזה, הוא יישאר חצי ערום. אז התירו לו עד שיגיע למקום ששם אין אנשים, ששם הוא יכול באופן צנוע להחליף את הבגד ושם לעשות כן. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בעניין של הלבנת פנים ברבים, ולכן במקרה כזה, כיוון שיש חכמים אחרים שם, לא יחלקו את הברכות. אלא אם כן יחלקו את הברכות, סליחה, אלא אם כן כאשר נמצאת איזו חופה באיזשהו מקום שאין שם תלמידי חכמים, יש שם אנשים יודעי ספר, כן, אבל רבנים או אנשים בעלי משרה תורנית אין שם, אז אני יכול כן למנות מישהו שהוא יברך את כל הברכות מתחילה ועד סוף. תודה רבה. השאלה הזו נדונה באורך גם בשוט הר צבי של רב פרנק בשאלות ותשובות של ציצי לעזר, ושל עטרת ראשנו בשאלות ותשובות יביע עומר, יש שם תשובה די ארוכה ומנומקת בכל הנושא הזה. תודה רבה.
תודה רבה, חודש טוב ושבת שלום.
חודש טוב ושבת שלום, אנחנו מודים לך ולרב, איתנו מאזין מנצרת, שלום לך אופיר, שבת שלום וחודש טוב.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שלום, אנחנו רצינו לשאול, הגיע אלינו לפני כמה זמן, הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, ומישהו אמר לי שכבודו אומר, צריך לברך עליו ברוך שחלק מחוכמתו. אני לא ידעתי אם הוא צודק, אני רציתי לשאול את כבודו.
תראה, זה לא שאלה לתקשורת, אבל בוודאי שהגאון מרן רבנו יצחק יוסף גדול בתורה, ויש לו שליטה בכל חלקי התורה ברוך השם, ובארבעת חלקי השולחן ערוך, וברוך השם הוא ממלא מקום אביו, הוא עם כל הכבוד לאחיו הרבנים, הוא ענק, ואנחנו רואים את זה בספריו, וגם בדבר נוסף שלא ראינו מי שבדורנו כתב ספרים בהיקף כזה גדול ורחב ומקיף, גם את הראשונים, גם את האחרונים, וגם המון שאלות, ספרי שאלות ותשובות שלא ידועים לכל, והוא חיה את המתים, אני קורא לזה תחיית המתים, כי צדיקים שכתבו ספרים ולא קוראים בספריהם או לא יודעים עליהם, זה בחינת חלילה מתים, סליחה על הביטוי. וכשאדם מפרסם שם של איזה ספר או מעתיק או אומר שמועה משם איזה צדיק או משם איזה פוסק, אז הוא פשוט מחיה אותו ושבתו תעבדו בבוד בקבר, כמו שהגמרא במסכת יבמות אומרת על הפסוק דובב שבתי ישנים. אם דוד המלך עליו השלום ביקש והתחנן שיומרו דבר שמועה מפי וספתותי יהיו דובבות בקבר בעולם הבא, שאמר, כיוון שאמר אגורה באה הולך עולמים, אמר לו הקדוש ברוך הוא וכי אפשר לאדם שיגור בשתי עולמות. אז צא וחשוב כמה זכות הרבים עשה הספר ילקוט יוסף, שכאשר פרסם את כל הספרים הללו והבקיאות המקיפה שיש לו, לכן ראוי הוא לכל כבוד שבעולם, וראוי הוא להכרה טובה ותודה לקדוש ברוך הוא עבור הגאון הגדול שנמצא בקרבנו. תודה רבה.
תודה רבה, כבוד הרב, כל טוב.
תודה וישר כוח למאזין אופיר, ואנחנו עם מאזין מרמת גן, שלום לך, שבת שלום וחודש טוב.
שבת שלום וחודש טוב, אם אפשר לשאול את הרב הענק, אם אפשר לשאול את כבודו שתי נקודות לגבי תפילין, אחד בפשט ואחד אולי בסוד. האם אני שמעתי ממקובל שאומר שיש אפשרות ליצור רווח בפרנסה על ידי שיחבר את היוד בגיד בולט החוצה לבית, ואז יהיה לו איזושהי סגולה לרווח עיקר בפרנסה?
אני לא ידוע, עד כמה שאני מכיר, בכל כתבי הארי לא מופיע הדבר כזה, שזה קשור לפרנסה. יכול להיות שבאיזה ספר של סגולות, שאני לצערי לא בקיא כל כך בסגולות, יכול להיות ששם מוזכר הדבר. אני לא יכול לא לאשר ולא להכחיש חלילה, כי לא שמעתי דבר כזה.
תודה, וכבודו, לגבי רבנו תם, שהניח אדם תפילין רבנו תם, האם יכול לקשור את הרבן, סליחה, הוא השאיר את התפילין של הרשי בחוץ על מנת שקצת הזיה תצבוגג, על מנת לייבש אותם, בינתיים שם רבן אותם. האם יכול לשים, לקשור את התפילין של הרשי עם הרבן אותם עליו, או שיש בזה איזשהו פחיתות כבוד או משהו?
אם אתה מדבר איתי על זיה שהתפילין סופגים, זה לא יהיה נכון בכלל להשאיר אותם שיתייבשו מהזיעה, אלא צריך לנגב את הזיעה, כי זה שאתה מייבש זה לא מעביר את הזיעה. סך הכל הזיעה מתייבשת ונדבקת אל האור של התפילין, וזה הבל. לכן כך הורו לנו. אני זוכר שבפעם הראשונה שהנחתי תפילין, מורבי עליו השלום אמר לי, תשפשף אותם כשאתה מזיע או לא מזיע, שפשף את הבתים, בעיקר את התחתית של הבתים, או המקום שהם נוגעים בגוף, ושם תוריד, וכך תורידו את הזיע. אז לכן זה יותר נכון. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עוברים לשאלה נוספת. איתנו חיים מנתיבות, שלום לך חיים.
שלום לכבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום.
אנחנו מאוד צריכים לשמוע את התוכנית, מחכים כל השבוע באמת. אני רציתי לשאול הרב לגבי, אני הבנתי שיש בזה מחלוקת לגבי עניית המן יש מרבה. עד איפה אומרים את זה? ויש הרבה שאומרים, יש כאלה עד יש מרבה מברך, יש כאלה עד כאן באלמה.
אתה מדבר באופן כללי, לא באמצע תפילה, או באיזה שם ששם אסור להפסיק. באופן כללי, מה עונים ביש מרבה? המנהג הוא ברור לחלוטין. האשכנזים נשארו במנהג הקדום שאומרים יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. עד שם. וכך ההלכה דורשת למעשה. אלא שבא הזוהר הקדוש, ובעקבותיו הגיע רבנו הארי עליו השלום שהאיר את העולם בתורתו, ורבנו הארי כותב בפירוש בספרו שער הכוונות בתפילת שחרית, בדרוש של עניין של הקדיש לגבי תפילת הודו, שם רבנו הארי מעריך מאוד, ואתה יכול למצוא את ההעתקה של דבריו עם תוספת של כל מיני מפרשים בספר אורחות ציון, ששם כתב שיש לאדם לענות עד האמירן באלמה, בלי המילים ואמרו אמן. וכך נוהגים הספרדים. ולכן אמרתי שזה מנהג ברור כשמש. האשכנזים, רובם, אני לא אומר כולם, יש חסידי קרלין ועוד, שכן עושים כמו הספרדים, כשיטת רבנו הארי. אבל רובם ככולם נוהגים לענות עד יתברך. אבל הספרדים לא כן, ולכן לספרדים אין לשנות מנהגי אבותיו, משום אל תיטוש תורת אמך. ולכן עלינו, אנחנו הספרדים, כן לענות ביש מרבה עד האמירן באלמה. ומכאן, תזכורת לחזנים או לזה שאומר קדיש, ואנחנו עונים אחריו, שלא ירוץ ביש מרבה, שימתין קצת, ייקח נשימה, ואמרו אמן, ויתחיל יש מרבה, גם אם הוא מתחיל יש מרבה, יאמר אותו בקצב יותר איטי מרגיל, כדי שהעונים, כל אחד בקצב שלו עונה, יספיקו להגיע עד האמירן באלמה, ויוכלו לענות אמן אחריו, לפחות על דקוצ'ה בריחו, גם אם שמה לא, אז לפחות על האמירן באלמה ואמרו אמן. תודה רבה לך.
רק רגע, בישיבות שנוהגים להגיד עד יש מרבה מברך.
אתה תורא בקול רם עד יתברך, ובשקט מכה. אני לא מתפלל לפעמים בישיבות של אשכנזים, מתפלל. ואני נמצא שם, אני אומר ביני לבין עצמי, אף אחד לא שומע, אין לזה איסור לא תתגודדו. כתב הגאון הבית חדש, והמעין שמואל ועוד, וגם הוסיף עליהם הגאון בשוט הרב משה פיינשטיין, עליו שלו באיגרות משה, כותב שאתה יכול לענות ולומר בשקט את מה שאתה רגיל, אין בזה משום לא תתגודדו. תודה רבה.
שבת שלום, תודה.
תודה רבה וישר כוח לרב. אנחנו עם יעקב מיבנה, שבת שלום וחודש טוב.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
הרב, היה מקרה השבוע בכפר חבד, מקרה מאוד מצער, שהמון אנשים מזועזעים ורוצים הסברים לגבי מה שקרה. איך אפשר להכיל דבר כזה, מציאות כזאת?
לא הבנתי על מה אתה מתכוון, על איזה עניין?
היה על בחורה צעירה שנדרסה על ידי הרכבת.
שמעתי, וכאב ליבי מאוד מאוד. והכאב הוא כיוון שהאב שיקל כמה וכמה מבני משפחתו בעבר, וכעת קרה אסון כזה כבד. שמעתי על אותה נערה, בעלת מידות צדקת, חסידה, אוהבת את הזולת, בעלת יראת שמיים וצנועה מאוד, ולצערנו נפטרה באופן מאוד מאוד טרגי במיטה משונה. עכשיו דע ידידי, שכך לימדונו רבותינו, וכך גם חכמי המקובלים כותבים, ואתה יכול לראות את זה בדברי הרב רבנו יוסף חיים, בדרשה שלו בסוף ספר בני אהרון על שער הגלגולים, הוא מעריך בנושא של מקרים טרגיים, והוא כותב שכל מקרה טרגי שקורה, והוא גורם זעזוע לציבור, זה מראה על קורבן ציבור, וזה נשמה שבאה לפיקדון לזמן מסוים, לשנים מסוימות, ואחר כך היא צריכה ללכת לעולמה. וזה שרואים שיש זעזוע בציבור, ומי ששומע את זה, כל שומע ישום וישרוק, ולצערנו במדינה הזאת, סליחה שאני אומר הזאת, בארץ ישראל, העניין של הנהיגה בכבישים היא נעשית, הולכת ונעשית פראית ביותר. אין לך נסיעה, אם זה מחוץ לעיר ואם זה גם בתוך העיר, שאתה לא רואה מכוניות נוסעות נגד החוק ונגד הסדר הציבורי ובצורה מסוכנת ומסכנת חיים של אחרים. האנשים האלה נקראים רוצחים בפוטנציה, וההלכה קוראת להם רוצח. אדם שנוהג בצורה כזו ונהרג בצורה כזו, הוא נקרא דינו כמתאבד. אני אומר את זה באחריות מלאה, ולא כאן המקום להביא את הראיות והמובאות לכך. אז לכן צריך לנקוט בכל אמצעי הזהירות. מי שנוהג ברכב הוא צריך לדעת שיש בידו אקדח טעון, ולכן יתפלל לשם יתברך, אבל לא מספיק תפילה, אלא כיוון שהשם חנן לאדם דעת, הוא צריך לפקוח שבע עיניים ולראות לכל הצדדים ולהביא בחשבון את כל האפשרויות. עכשיו, על המקרה הזה אני מדבר כרגע, במקרה זה היה עם רכבת, וכאן אני לא יכול לשפוט ולומר שום דבר, ואני לא מקנה בקטר, בנהג הקטר, ובכל אלה שזה נגרם על ידם, אבל אין ספק שהקורבן הזה זה קורבן ציבור, בא לזעזע אותנו, בעיקר לברוח מהמחלוקת. כי צריך לדעת שאין כל הצרות ואין כל האסונות זה המחלוקות. ולכן אם יש מחלוקת, טוב לו לאדם שיתנצל, יבקש מחילה וירדוף שלום, שנאמר בקש שלום ברצהו. מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע, שפתיך מדבר מרמה וכולי. אז שם כתוב בקש שלום ורצהו, לכן צריך להיזהר בזה, והשם יתברך ינחם את המשפחה היקרה והאבא היקר ששיקל מספיק קרובים במשפחה, הקלה עצמה הייתה יתומה מהם, ודאי שנשמתה עולה למעלה לגנזי מרומים, ומי יודע איזה גלגולים יש כאן ומה הסיבות, אז הקדוש ברוך הוא ירחם על עמו ישראל. תודה.
תודה וישר כוח, חזק ברוך לך, וכן, כמו שהרב אמר, הרבה הרבה אסונות, והיא רצון שדי כבר לצרותינו. אנחנו עם מאזין מבאר שבע, שלום לך, שבת שלום וחודש טוב.
שבת שלום, כבוד הרב וחודש טוב.
שבת שלום מבורך.
חלך לא ראית.
אמן.
נדברתי עם הרב לפני מספר שיעורים, וזוכר בדיוק, לגבי ספר תורה חדש שנכנס לבית הכנסת.
הקול שלך הולך ונחלש, כתוב בפסוק.
עכשיו הרב שומע יותר טוב.
יעקב, בבקשה.
כן, כן. אני דיברתי עם הרב לפני מספר שיעורים בנושא ספר חדש שנכנס לבית הכנסת.
נכון, זכור לי.
ואם אני כמדומני בזיכרוני, לא מטעה אותי, הרב אמר שצריך להוציא אותו במהלך כל השנה את הספר תורה?
הרב צריך, אני אמרתי מה שכתבו הפוסקים, וכך הביא הרב חידה. שהוא מגדולי האחרונים בספרו לדוד אמת, שיש לקרוא בו כל פרשיות השנה במשך שנה אחת שלמה בסבב של כל הפרשיות, על צד שאם יש בו איזה טעות, תתגלה הטעות, ויש לו זכות קדימה לשאר ספרי תורה. אלא מה יש? אמרתי שיש תפילת מנחה של שבת, אפשר להוציא ספר אחר, יש תפילות של שני וחמישי, יש מועדים וחגים, ששם לא חל העניין הזה. כל העניין הזה חל לגבי סדר של פרשיות רצופות. כן, יש כמה להוסיף?
אני אומר, אבל הרב, זה קשה למציאות, כי יש כל כך הרבה בכנסת, יש הרבה ספרי תורה, וכל אחד רוצה שהספר תורה...
אז זו הטעות של הגבאים. הגבאים צריכים להיות קצת חכמים, סליחה שאני אומר את זה, ולומר לזה שמקדיש ספר תורה, אני כששואלים אותי, אני ישר מייעץ להם, תלכו לבית הכנסת, שאין שם ספרי תורה. או יש שם אחד או שניים, ולפעמים הם בקושי קשרים. אני אומר את זה בכאב. בקושי, בקושי קשרים. אז תתרמו להם את הספר תורה, או תפקידו שם את הספר תורה. וזה לא צודק שבבית הכנסת אחת יהיו עשרות של ספרי תורה, וכולם מונחות בארון וגנוזות, כמו שאמרת, ובבתי כנסת אחרים משוועים לעוד ספר תורה, וכשיש להם למשל חגים ומועדים, הם גוללים את הספר, או שזה שמחת תורה, או שזה בימים שיש בהם למשל שבת שקלים שחל בראש חודש, וכן שבת של ראש חודש ניסן שחל בראש חודש, שבת החודש, אז מוצאים שלוש ספרי תורה, ולא תמיד יש. ואם יש, לפעמים השלישי הוא לא הכי הכי בטוח שאפשר לקרוא בו. אז לכן, להיות חכמים, להגיד, עצור, לא צריך יותר ספרי תורה, תנדב אותם, אתה רוצה את טובת הנפטר, תן אותו לבית הכנסת אחר, תחפש, ותראה איפה שבאמת יש אנשים ישרים וטובים, בית הכנסת שמתפללים שם, ושם יתרמו את הספר. יפה. ככה יהיה באמת צודק. כמו שנותנים, העשירים נותנים לעניים, ככה גם כן בתי כנסת שרבויים בספרי תורה, יעבירו אותם לבתי כנסת אחרים ברשות המקדישים, או בהסכמתם, או על פי בקשתם. תודה.
כן, תודה רבה. יישר כוח למאזין מבאר שבע, ואנחנו אולי נשמע עוד מאזין את דוד מבת ים, ומיד לאחר מכן השיר לאתנחתא מוזיקלית. שבת שלום לך, דוד.
ערב שבת שלום לכבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
ערב שבת שלום, תזכה לשנים רבות ובוד ללמוד. אני רציתי בבקשה לשאול את כבוד הרב, האם מותר לנדנד ילדים קטנים ותינוקות בנדנדות ביום השבת, או שכאן קיים חשש לחילול שבת, משום שלפעמים יוצא השרשרת...
אתה דיברת כל כך רצוף, לא שמעתי מה קרה עם הילד הזה בשבת.
האם מותר לנדנד ילדים קטנים ותינוקות?
לנדנד ילדים, מה גם זה
ילדים קטנים ותינוקות בנדנדות ביום שבת, או שיש כאן חשש לחילול שבת חד ושלום?
אני יודע שכל 24 שעות אני שומע על עוד איסור נוסף שנוסף לטל מלאכות של שבת, אבות ותולדות ותולדת, תולדת, תולדות. אני לא יודע מה קורה איתנו. אנשים מחפשים בכוח איסורים לעשות בשבת. התינוק הוא לא ישן, הוא לא רגוע, והוא רגיל, הרגילו אותו שמנדנדים אותו. אז מנדנדים את העגלה, מנדנדים את העריסה. מה, לא שמעת שהיו עריסות שנקראות בערבית ג'ללה? אתה יודע מה זה ג'ללה? זה דבר שמתגלגל, גלגלה, אז זה סלסלה, וכן על זה הדרך, מנדנדים אותו, מה יש בזה? מה, אני מפעיל ריחיים? אני מפעיל מכונת כביסה? הפעלתי איזה מכשיר חשמלי או אלקטרוני? מה קרה? אני רוצה להרגיע את התינוק. כמובן, בנחת, לא לעשות לו טלטלה ולגרום לו זעזוע מוח, אבל להרגיע התינוק ונדנד אותו, כן, אין שום בעיה בזה. תודה, תברכו.
שלום וברכה.
שלום שלום, שבת שלום.
שבת שלום, כבוד הרב, אתה היית אצלנו פעם בזהו שהוא פטר חמור, אם אתה זוכר, במושב טלפון לפני כמה שנים.
אמת, אמת ויציב.
תהיה בריא. השאלה שלי היא כזאת, בשיר המעלות יש לנו את כל המעלות לפי הסדר, ויש השני הוא שיר למעלות. רציתי לדעת למה זה למעלות והשאר המעלות.
המדרש שואל את השאלה ששאלת. כל שיר המעלות מתחיל בה, המעלות הם מעלות, ואילו כאן כתוב שיר למעלות. מה העניין? אז הוא כותב המדרש כנגד התורה שנקנית ב-30 מעלות, כמוזכר במסכת אבות פרק ו', זה ברייתא ששופה למסכת אבות בפרק השישי, שם מובא 30 מעלות שהתורה נקנית בהם, וכנגד זה אמר דוד המלך שיר למעלות. הוא רצה לשבח את התורה, ומי שלומד תורה אז הקדוש ברוך הוא שומר אותו. תודה רבה.
כן, תודה רבה, אישה כוח ושימון מצלפון, ואנחנו עם מאזינה מנהריה. שלום לגברת ענת, שבת שלום וחודש טוב.
שבת שלום וחודש טוב, כבוד הרב, שלום.
שלום בורך.
שבת שלום. השאלה שלי היא כזו, אנחנו כבר כ3 שנים מנסים למכור את הבית, בנהריה יש לנו דירה גדולה של 5 חדרים, אנחנו מאוד רוצים לעבור לדירת גן, שנוכל להרכיב בסוכה כמו שצריך. בדירה שאנחנו קרים כרגע אין מקום להכין סוכה.
ברור, מה השאלה?
השאלה היא, אנחנו פשוט 3 שנים במנסים למכור את הבית, זה לא כל כך הולך. רצינו לדעת עם כבוד הרב אם יש איזה הצעה או איזשהו משהו שאנחנו יכולים לעשות על מנת למכור את הבית.
כמו שאני יודע, אם הייתי יודע אז הייתי כבר הופך להיות לבבא גדול מאוד, אבל בכל זאת אני חושב שרק עם תפילה, ולראות מה מצב השוק, ואולי להתפשר מהרים עם קונים לקוחות פוטנציאליים. זה מה שאני חושב שצריך לעשות. אבל יותר מזה, אני לא יודע מה להגיד לך.
אוקיי, טוב.
שיהיה בהצלחה רבה. יהיה רצון שבזכות זה שעלית היום, התפללו עלייך, וכל המאזינים כולם מצטרפים לאותה תפילה, שכל מי שצריך איזה משהו, ואת צריכה כעת למכור את הדירה,
לא שכוי,
יעזור לכם שתמכרו אותה. תודה.
בהצלחה וישר כוח, תודה לרב. ואנחנו עוברים לשאלה הבאה, ואיתנו עמוס מירושלים. שלום לך, עמוס, שבת שלום וחודש טוב.
שבת שלום וחודש טוב, כבוד הרב.
שלום וברך.
עסקו לשנים רבות טובות, ענימות.
אמן, לכלמור.
רציתי לשאול, כבוד הרב, נקנלנו לאיזה שאלה. אדם שנקלה לסעודה, ויש לו מים לעשות או ראשונים או אחרונים, מה עדיף שיעשה?
אדם שנקלע לסעודה ויש לו, מה אתה אומר, מים?
יש לו כמות של מים שתספיק לו או למים ראשונים או למים אחרונים.
תראה, קשה לי לקבל את המציאות הזאת, אבל בוא נגיד מה צריך לעשות. ודאי שצריך מים ראשונים, אין ספק, אבל תמיד אפשר לצמצם במים הראשונים קצת, כי אנחנו בדור שלנו רואים שהמים בברז זורמים בלי הפסקה, אז שופכים, ברוך השם, אשריהם ישראל, שופכים בשפע. אז מראש יכין לו איזה טיפ-טיפה, פחות מרבע כוס, שמינית כוס של מים למים אחרונים, ואת כל המים ייקח למים ראשונים. כי די מעיקר ההלכה ברבעית מים על כל יד, ואלא שזה לפעמים זה לא, זה קצת קשה במציאות, צריך להתרגל לזה, אבל גם אם יותר מרבעית, זאת אומרת כוס אחת של מים, אם יודעים איך יפה טוב לסובב את כף היד והאצבעות, מספיקה בהחלט למים ראשונים ליד אחת, ועוד כוס שנייה שזה פעמיים רביעית ליד שנייה, וכך יישאר לך עוד איזה רבע כוס או איזה השיריים שיש בכוס למים אחרונים. זה הדרך הטובה ביותר.
תודה רבה וישר כוח לרב. אנחנו עם יצחק מזיכרון יעקב. שבת שלום וחודש טוב לך, יצחק.
שבת שלום וחודש טוב לך.
שלום
וברך. הרב, אני הקברן של היישוב, ויש לי שאלה מאוד קשה.
כן.
הייתה לי אתמול לוויה של אדם, הייתי אומר שהוא שומר תורה ומצוות, ויש לו רק בנות, אין לו בנים.
כן.
יש לו חתנים, כולם תלמידי חכמים, והייתה לי שם בעיה, מי אומר קדיש? האם הבנות יכולות לומר קדיש?
חס ושלום, הטוב ביותר שאחד החתנים הוא יאמר את הקדיש.
האם הם יכולים להצטרף איתו?
בהחלט כן. אבל אתה לא צריך להצטרף איתו. אם הוא לא יודע או שאתה חושש שכתוצאה מההתרגשות או מה, או מחוסר ההרגל, הוא לא יודע, תקרא יחד איתו.
לא, מחיל הרב, האם הבנות יכולות להצטרף?
לא, בשום פנים ואופן. אל תפרצו פרצה בחומת הצניעות של עם ישראל. עם ישראל חי כך אלפי שנים, בואו נמשיך באותו דרך ולא נפרוץ את הגדרות. היום בנות ונכדות מספידות, מדברות, אתה יודע, ואני חושב שכבודו במלאכתו הקדושה הזאת, תחזקנה ידיך, יודע היטב היטב מה אומר הזוהר, מה אומרת הגמרה על זה שאנשים פוגשים נשים בשעת הלוויה או בשעה שהמת עומד לפניהם. כתוב שמלאך המוות רוקד מולם, רוקד מולם, למה? מה עשו אנשים? אנשים הם בריאות טובות, הם עדיפות אפילו מגברים בהרבה דברים, אלא שבגלל חווה שהיא גרמה את המוות בעולם שאכלה מעץ הדעת, ותיתן גם לאישה אמא ויוכל, אז בא אותו שטן שהוא גבה עוד נשמה ועוד מישהו, הרג עוד מישהו, והוא רוצה עוד, אם האוכל בא התיאבון שלו, והוא משתולל. והגמרא אומרת שכל הצרות שיש, אם אתה רואה אסונות, אם זה בכבישים, אם זה עם חולים, אם זה כל מיני מקרים רעים, זה כתוצאה מזה. עד כדי כך שהגמרא אומרת שאם מה יעשה אדם שעבר בלוויה וראה אישה מולו, יאמר יגער השם בך וכו'. אז עד כדי כך, זאת אומרת, זה מסוכן לנו, לא שאנשים הם מסוכנות. המלאך הוא המסוכן, הוא הרוקד לפניהם, בגלל שהן חשובות, אז הוא מנסה איך להפריע, אז לכן צריך למנוע כמה שאפשר את הדבר הזה ולעצור אותו. אני יודע שהבג"ץ ועוד והרבה כלי תקשורת והרבה חוגים לצערנו שקוראים לעצמם דתיים ושומרי מצוות מזלזלים ומקלים ופורצים את הגדרות. רבותיי, זה פריצת גדר, ולכן יש לנו כאלה צרות. לך תראה מה קורה בצפון עכשיו, יושבי הצפון מסוגרים בבתים שלהם, תראה מה קורה בדרום בעוטף עזה ועוד. איזה מצב הגענו שאנחנו מפחדים ומשקשקים מהאויבים שיש לנו, ופרסו את כיפת ברזל ועוד לאורך כל רצועת החוף ולאורך כל מרכז הארץ. למה צריך לפשפש במעשים? אני לא עושה השוואות ואני לא יודע נסתרות, אבל אנחנו צריכים להתחזק בשמירת שבת, בצניעות, בהרבה דברים יהודים שיש לנו כאן, ולצערנו מתחילים לזלזל בהם בארץ. השם יעזור שהדברים יפלו על אוזניים קשובות.
אמן ואמן. תודה רבה על הרב. ואנחנו עם מאזין מחיפה. שלום לך יעקב, שבת שלום, חודש טוב. יעקב?
כן.
קול רם בבקשה.
שלום. חודש טוב הרב.
כן.
רציתי לברך את הרב בבריאות איתנה, נאורה מעלייה.
אמן, 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 תודה.
כל הצוות היקר שעוסק בזיכוי רבים. רציתי לשאול את רבנו לגבי אורלה בשוק. אדם שקונה מהשוק, אני הבנתי לשיטת הרב יוסף, אין אורלה, ככה אמר לי אחד, אבל הבנתי שזה פלוק. האם אדם שהולך קונה מהשוק...
תום, ברחת לי, לגבי איזה נושא לקנות מהשוק?
רציתי לשאול לך לגבי את הרב, לגבי אחוזי אורלה קנייה בשוק, האם צריכים לחשוש לאחוזי
גבוהים, או לכל דפריש... סליחה, הבנתי אותך, כי הקו שלך
בפריש,
מאוד זקור, אבל אני לא יודע מי זה שמפריח בציבור כל מיני שמועות. מה שאני כן יודע, שהרבנות הראשית עושה מלאכת קודש היום, היא כמעט שוות ערך לבדצים, ולפעמים אפילו עוברת אותם בהקפדה ובדאגה לציבור. יושבים שם אנשים, אנשי חיל, וכאן המקום לברך אותם, אני מכיר אותם אישית, שעושים מלאכת קודש בביצור הכשרות בכל התחומים שיש, והם גם כן משגיחים על ענייני פירות אורלה, שלא ייכנסו פירות של אורלה אל השוק. יש לפעמים הסתננות קלה של פירות אורלה, אבל לפי ההלכה עד 5% אנחנו לא צריכים לחשוש, אבל כאשר האחוזים של סוג פרי מסוים גבוהים מ-5% ומעלה, אז יש ברוך השם, ברוך, ככה הגמרא אומרת, ברוך שמסר עולמו לשומרים, יש שומרים בישראל, ועדיין המצב שלנו לא הכי גרוע, שמיד מטריעים ומזהירים על סוג פירות מסוימים, לקנות רק ממקום X ולא ממקום Y, וכן על זה הדרך. אז כשאתה שומע שהכל בסדר, או אתה יכול לברר אצל הרבנות המקומית באזורך, או הרבנות הראשית לישראל, ויגידו לך שפרי מסוים הוא בסדר, אתה יכול לקנות אותו מהשוק, כמובן בהשגחה. כדאי לקנות פירות וירקות שיש עליהם פיקוח, בהשגחה. ואז אתה יודע שאתה לא נכשל בעולה. תודה רבה.
תודה וישר כוח, ממתינים עוד מאזינים, בבקשה כבוד הרב, נשתדל להכניס אותם. רחל מראשון לציון, בבקשה.
הלו, שלום.
שלום,
כבוד הרב, שלום, השם ישמור אותך ואת כל הצוות, תודה רבה לך. כבוד הרב, אני, שאלה שלי, יש חזנים ושליחי ציבור בבית כנסת שממהרים את התפילות, וכל כך ממהרים שלא שומעים מילים, שומעים רק מנגינה, העיקר זה, האם זה בסדר?
מה הם עושים? הם משנים את מה?
לא, לא, הם מתפללים, הם שליחי ציבור. מתפללים כל כך במהירות שלא שומעים את המילים, שומעים רק מהנגינה וזהו.
אז ברוך השם שכעת שמעו אותך, ומכאן יוצאת קריאה לשליחי ציבור, אנא מכם, אתם בתפקיד ציבורי, והתפקיד שלכם לא שאתם תקראו את זה, אני מאמין שאתם קוראים הכל, אבל הציבור לא תמיד שומע. כמו שקורה בתורה, לפעמים קורה שאיזה מילה או שתיים לא שומעים אותו, אז הוא אומר אני אמרתי. אז אמרתי לו, כן, אתה אמרת, יפה, אבל אנחנו לא שמענו. התפקיד של השליח ציבור לדאוג שהציבור כן ישמע. תודה רבה לך.
תודה וישר כוח לגברת רחל מראשון לציון. אנחנו עם מאזין מירושלים. שלום לך, דוד שלמה.
לא, אני מבקש סליחה, אני עכשיו סבתא שלו במקום.
אז אנא בבקשה, אל תעשו לנו את הדברים האלה.
לא, 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 הוא פשוט התרגש באמצע, אמר לי, אני לא...
טוב, בבקשה גברת.
אני מבקש סליחה. שלום לרב.
שלום, שלום.
שלח לו רפואה שלמה בעזרת השם.
אמן.
אני רוצה לשאול, הרב עובדיה זצ"ל אמר פעם, שאם אנחנו מחכים, דוגמה אחת, מחכים לאוטובוס, הוא לא מגיע הרבה זמן, אז שנתחיל להגיד תהילים, דוגמה, ואז היצר הרע לא ייתן לנו להגיד, והוא יביא את האוטובוס. אני רוצה להבין, מה כוחו של היצר הרע? הוא יכול להביא את האוטובוס? יש בורא עולם שמחליט אם האוטובוס יבוא או לא יבוא. מה, איפה פה היצר הרע יכול לעזור במשהו או לקלקל משהו?
יופי, יופי, שאלה חכמה מאוד. שאל את השאלה הזאת הגאון שחי לפני 300 שנה, רבי אליעזר פאפו, בספרו חסד לאלפים, והוא כותב, הוא בא לפן היועץ, הוא כתב איזה 40 ספר, הוא כותב שבא אליו יהודי שהוא מוכר בחנות, ואומר לו, הרב, אני לפעמים יושב שעתיים בבוקר, שום קונה לא נכנס לחנות, המקום יבש, מה עושים? אז הוא שאל אותו, מה אתה עושה בשעתיים האלה? הוא אמר לו, אני קורא בגזטה. גזטה פירושו עיתון. אז אמר לו, יופי, אז היצר הרע, לא שהוא יש לו החלטות, אבל הוא יכול להפריע, התפקיד שלו להפריע. כמו שיש פקח, או לפעמים שוטר, השוטרים הם אנשים טובים, אבל לפעמים יש איזה אנשים שמפריעים שם בדרך, או חוסמים את המעבר. אז היצר הרע חוסם את הדרך בפני אנשים מסוימים, ולא נותן להם להיכנס. למה? הוא רוצה שתקרא גזטה, תקרא עיתון. אמר לו, אז מה אני עושה? אומר, תוציא ספר תהילים, תקרא, ומיד הוא לא יוכל לסבול שאתה קורא תהילים, מיד ימלא לך תחנות בקליינטים. וכך עשה, ובאמת זה עבד. אז מה היצרה? התפקיד שלו לייעץ, להפריע, להטריד, לעשות כל מיני, לפעמים גם חלילה חבלות, וכל מיני הפרעות. אבל לא שבשמיים גזרו. בשמיים לא גזרו. בשמיים נתנו בחירה. ויש יצר טוב שהוא מצד אחד מסייע, מצד שני שזה יצר הרע שהוא המפריע. אדם שעושה מעשים טובים, אז אצלו יצר הטוב מתגבר על יצר הרע, הוא מכניע אותו. אדם שהמעשים שלו ככה וככה, אז היצר הרע כן יכול להפריע. זה כל הסיפור. והבורא יושב למעלה וצופה. תודה רבה לך.
תודה רבה, ושנשמע רק בשורות טובות. נסיים, ביקשו מאיתנו לעמוד בזמנים, אז בבקשה רב, במילה טובה. ולפני כן אני אזכיר למאזינים, תושבי תל אביב, רמת אביב, מוזמנים לשיעור ביום שלישי הקרוב, ג' בכסלו, ב-8:30, בבית הכנסת על שם אדמונד ספרא, תהילת דוד, רחוב שרגא פרידמן 1, רמת אביב החדשה. כמובן כבר עוד הרב דברי תורה בסיכום ממש לדקה.
כן, אז נסכם במילה אחת. הפרשה נקרא ויתן לך אלוהים איתן השמיים משמני הארץ. הזוהר הקדוש שואל, איפה תל השמיים? איפה משמני הארץ? איפה יעבדוך העמים? למה זה לא יתקיים? אומר רבי שמעון בר יוחאי, יעקב אבינו כשקיבל את הברכות האלה אמר לקדוש ברוך הוא, אל תיתן לי אותם עכשיו, אני לא רוצה אותם עכשיו, לא רוצה לבזבז אותם, אני רוצה לשמור אותם. למתי? לבנים שלי. בזמן שיצטרכו, בזמן שישראל יהיו חס ושלום, ברגע האחרון לפני הגאולה, ויש לך חס ושלום, לא תבוא ולא תהיה, אם תהיה איזה מצוקה או איזה לחץ מצד הגויים, אז יבוא הקדוש ברוך הוא, ויעקב אבינו יבקש, שיפרע את כל הפסוקים האלה וכל הברכות יתקיימו בנו. אז אני מסיים בברכה לציבור כולו, חזקו ואמצו, נזכה בקרוב לברך על המוגמר, ויתן לך אלוהים מטל השמיים בשמני הארץ לרוב דגן ותירוש, ויתקיימו בנו כל הברכות שבתורה. שבת שלום.